זה טוב להיות איתכם שוב היום, כשאנחנו ממשיכים הלאה, לשלב הבא בסיור המודרך שלנו, בארץ ההבטחות של אלוהים. בשידור הקודם למדנו כיצד הכתובים מנחים אותנו להיוולד מחדש, ולהפוך להיות ילדים של אלוהים. היום אנחנו הולכים לדבר על אחת מהבעיות הנפוצות ביותר בעידן שלנו. הבעיה של עינוי במחשבות, לחץ מנטלי. בתרבות שלנו היום אנחנו חשופים לסוגים שונים של לחצים ונדמה שהם כל הזמן גוברים ואף פעם לא דואחים. לא ניתן לתת פירוט של כל הלחצים שקיימים, אבל אפשר לתת כמה דוגמאות. סוג של לחץ שהוא מאוד נפוץ, זה הלחץ שמגיע מהקבוצה שאליה אנחנו משתייכים. אם זה קבוצת הגיל או החברה סביבנו, יש תמיד את הלחץ הזה לרצות להשתלב, להיות כמו כולם. בבית הספר אפשר לראות את זה בצורה הכי ברורה. יש תמיד את הלחץ לעשות את מה שכולם עושים. לדוגמה, אם כל החברים שלך מעשנים, זה יהיה קשה מאוד עבורך להימנע מזה. אם כל החברים שלך מעשנים גרס, יהיה קשה מאוד עבורך להיות איתם בלי לקחת חלק בזה. יכול להיות שתתקשה להודות שנגררת לזה, אבל לכאן שהוא, אתה יודע שהיה יכול להיות יותר טוב אם לא היית נתקל בדבר הזה. יש גם את הלחץ לדבר כמו כולם. יש את הדיבור של החבר'ה, כללות, מילים לא יפות, ורק בגלל שזה הדיבור שלהם, אתה חייב גם כן. כי אם אתה לא תדבר כמוהם, אתה תהיה חשוף להשפלות לא נעימות. הלחצים האלו לא מפסיקים, גם כשאנחנו גדלים. יש שמכנים את זה להיות בעניינים. אם לשכנים יש רכב חדש, אנחנו חייבים לקנות רכב חדש. אם השכנים בשיקון עברו לבית פרטי, אנחנו חייבים לעבור לבית פרטי. יש כמעט לחץ בלתי פוסק להיות כמו כולם, לעמוד בסטנדרטים של כולם. ולפעמים הלחץ הזה נוגד את הטבע והאישיות שלנו, והוא גורם לנו לעשות דברים שפשוט לא מתאימים לנו. בנוסף יש את הלחץ הכלכלי. הלחץ להרוויח מספיק כסף כדי לספק את כל הצרכים החומריים שלנו ולאפשר קצת ביטחון לימים קשים. הלחץ לעשות את הדברים שכולם עושים. דברים שבשביל לעשות אותם צריך כסף. אז תמיד יש לחץ לעשות כסף. ובדרך כלל, לא משנה כמה כסף אנשים מרוויחים, זה תמיד לא נראה להם מספיק. וישנם לחצים קצת יותר בסיסיים. ישנו את הלחץ לשרוד. כמו לדוגמה, ישנם אנשים שנלחמים במחלה מסוימת. אנחנו חיים בעידן שהרבה מאוד אנשים מאובחנים בבעיות ובמחלות שמהווים סכנה ממשית לחיים שלהם. יכול להיות שאת או אתה נלחמים במחלה שעלולה לגזול את החיים שלכם. והרופאים נתנו לכם חודשים ספורים, או אולי שנים ספורות. ואז אתה מסתובב עם מעין גזר דין מוות על ראשך, וזה מקור של לחץ. לעתים קרובות, יחד עם הלחץ הזה, ישנו קול שמדבר ישירות לתוך דעתך. לפעמים זה אפילו קול חזק, שממש ניתן לשמוע אותו, אבל הרבה פעמים זהו רק קול פנימי. אבל עדיין, הדברים שנאמרים יכולים להיות משפטים שלמים וברורים. חשוב להבין שהכן שישנו קול, ישנה אישיות מאחורי הקול. אין דבר כזה בכל היקום, קול בלי אישיות. נוכחות של קול מעידה על נוכחות של אישיות. הקולות שאנחנו שומעים במצבים של לחץ מאשימים אותנו ומענים אותנו בדרך כלשהי. אם הקול שנשמע בדעתנו גורם לנו לעינוי ואשמה, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים בדבר אחד, מאחורי הקול הזה ישנה אישיות, והאישיות הזו זה השטן. חשוב לדעת שהשטן הוא אבי השקר, הוא המקטרג שמענה את בני האדם. כשיש לך קול, מאשים ומענה במחשבות שלך, שרודף אותך ולוחץ עליך, אז אתה יכול להיות בטוח שהשטן פועל בחיים שלך. בואו נעבור על כמה דוגמאות להאשמות ועינויים שהשטן יכול להשתמש בהם נגד אנשים. כל הדוגמאות שאני הולך לתת הם מחיים של אנשים שחוו עינוי במחשבות ולחץ מנטלי. האשמה אחת נפוצה היא, אלוהים לא אוהב אותך. אתה מסתובב עם הרגשה של דחייה ובדידות. אנשים אחרים נראים מבורכים ומחוברים לאלוהים, נראה שלאלוהים יש תוכנית בשבילם, אבל אתה משום מה יוצא מן הכלל. או ישנו את הקול שאומר, אתה תמיד תהיה כישלון. אולי הקול הזה לא מגיע רק ישירות למחשבות שלך, אלא דרך מישהו אחר, אולי מההורים או משותף לחיים, שאומרים לך דברים כמו, תמיד תהיה כישלון. נכשלת כל כך הרבה פעמים בחיים, שפשוט נראה שאין שום אלטרנטיבה אחרת בשבילך בחיים, חוץ מכישלון. והקול הזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם, ומזכיר לך שאתה כישלון. או הקול שאומר, אתה משתגע, מתחרפן, אתה יוצא מדעתך. לפעמים הקול הזה מזכיר לך דברים כמו, שדודה שלך מתה במוסד לחולי נפש, ויש משהו מוזר עם סבתא שלך, וככל הנראה אתה הבא בתור. קשה לתאר את העינוי שהמילים האלו יכולות להביא. וישנו הקול שמתלווה לכאב פיזי, לסימפטומים של איזושהי מחלה. קול שאומר, הכאב הזה נגרם לך על ידי סרטן. יכול להיות לך כאב בטן או סימפטומים אחרים, דימום כלשהו, ואתה מפוחד מדי ללכת לרופא ולעשות צילום או בדיקה. אבל ללא הפסקה, יום ולילה, יש את המחשבה הזאת שמענה את דעתך. זה סרטן. זה סרטן שגורם לכאב הזה. רוב הסיכויים שאתה בסדר לגמרי, אבל אתה פשוט מפוחד מדי, ואתה לא יכול להתמודד מול הקול הזה. יש תיאור בכתובים לאדם שחווה את העינוי הזה, והוא סיכם את זה בשני פסוקים שאני רוצה לקרוא לכם כעת. האיש הזה היה איוב, ואני קורא מפרק ג' פסוקים 25 עד 26. זה מה שאיוב אמר, כי פחד פחדתי ויעטייני. ואשר יגורתי, יבוא לי. לא שלפתי ולא שקטתי. לא נחתי ויבוא רוגז. זה הסיפור של אין ספור אנשים היום. אשר יגורתי, יבוא לי. זה בדיוק מה שפחדתי שיקרה. הפחד פותח את הדלת לאותם הדברים שאנשים פוחדים מהם. הרבה אנשים נעשים חולים כי הם פשוט מפחדים, לחלות. אחד הדברים שגורמים לאנשים לצאת מדעתם זה הפחד לאבד את דעתך. אז השטן משתמש בפחד כמו מנוף, להרים ולהפיל עלינו משהו שממנו אנחנו פוחדים. מה שפחדתי שיקרה, קרה. מה שיגורתי, בא. אין לי שלום, לא שקט ומנוחה, רק רוגז. האם זה מתאר את מצבך? אני רוצה שתדע שיש מרפא. יש דרך להימלט מזה. קודם כל, אנחנו צריכים לזהות את הדלת שהשטן משתמש בה כדי להיכנס לתוך החיים שלנו. יש הרבה דלתות, אבל אני הולך לדבר רק על שתיים שהן הכי נפוצות. הדלת הראשונה היא דלת של טינה וחוסר סליחה. כשיש בלב שלנו טינה וחוסר סליחה כלפי מישהו. בדרך כלל זה תמיד מישהו שמאוד קרוב אלינו. זה יכול להיות הורה, זה יכול להיות בעל או אישה, אחד הילדים, שכן או מישהו בקהילה. בדרך כלל זה מישהו שאנחנו די קרובים אליו. והדלת השנייה שהשטן משתמש בה היא מרדנות. גישה מרדנית כלפי אלוהים. סירוב להיכנע לרצון של אלוהים. המרפא לפני הכל הוא לסגור את הדלת. אם הדלת היא טינה וחוסר סליחה, אז אנחנו צריכים לסלוח לאדם שאנחנו כועסים עליו. אנחנו צריכים לדחות את הכעס הזה, לדחות את המרירות והשנאה שממלאים את ליבנו. ככה ישוע לימד אותנו להתפלל במתי פרק ו. וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. אין לנו שום זכות לבקש מאלוהים שיסלח לנו מעבר למידה שאנחנו סולחים לאחרים. כפי שאנחנו סולחים לאחרים, כך אלוהים יסלח לנו. ובאותו עניין ישוע אמר גם את הדברים הבאים: כי אם תסלחו לבני אדם על חטאותיהם, גם אביכם שבשמיים יסלח לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאותיכם. אז אם אנחנו רוצים סליחה מאלוהים, אנחנו צריכים לסלוח לאחרים. אלוהים קבע את הדרישה הזו, והוא לא הולך לשנות אותה. כשאתה מחליט לסלוח, אז חשוב לזכור שזו לא החלטה רגשית. יכול להיות שאתה לא תרגיש בכלל שאתה רוצה או יכול לסלוח. אבל זה רק אומר שזה הזמן לפעול בחוכמה ולא לפי הרגשות. לפעול לפי הדבר של אלוהים. לסלוח כמו שאתה רוצה שאלוהים יסלח לך. זאת חוכמה. אבל אם הבעיה שלך היא מרדנות ואתה מורד נגד אלוהים, אז הדרך לסגור את הדלת בפני השטן זה להיכנע לאלוהים. זאת החלטה שאתה עושה מתוך הרצון שלך. תקשיב למה שיעקב אמר באיגרת שלו בפרק ד' פסוק 7: לכן יכנעו לפני האלוהים, יתייצבו נגד השטן ויברח מפניכם. אתה לא יכול להתייצב נגד השטן כל עוד אתה מתנגד לאלוהים, בגלל שרק אלוהים יכול לתת לך את האמונה והכוח והחסד שאתה צריך כדי להתייצב נגד השטן. אז אם השטן מענה אותך, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה להיכנע לאלוהים. לשוב מהמרדנות שלך נגד אלוהים. תאמר היום, אלוהים, אני נכנע לך. אתה הבורא שלי. אתה בשליטה על היקום, ואני נכנע לרצון שלך, לדרך שבה אתה פועל בחיים שלי. ואני אעשה את כל מה שתדרוש ממני. אם אמרת את זה, אז יש לך את הזכות להרים את חרב הרוח, שזה דבר האלוהים, ולסלק את השטן מהחיים שלך. ככה ישוע עשה, מתי שהשטן בא אליו. הוא ענה לו בכל פעם, על פי הכתוב. ישוע היה כנוע לאלוהים, ולכן הוא היה יכול להתייצב נגד השטן. אם תיכנע לאלוהים, כמו שישוע נכנע לאלוהים, אז תהיה לך את הזכות להתייצב נגד השטן. יש לך את הזכות לומר לקולות האלו, אני יותר לא מקשיב לכם. שטן, אתה תצא מהחיים שלי. אני כנוע לאלוהים, אני שייך לאלוהים, אין לך שום טענה נגדי. כל הטענות נגדי נמצאות על הצלב של ישוע שמת בשבילי ושחרר אותי מכל אשמה. אני מתייצב נגדך ומצווה עליך לברוח מפניי. אמן. הללויה. הגענו לסוף השידור שלנו להיום. כפי שאולי אתם כבר יודעים, הלימוד שאנחנו מעבירים בשידורים האלו הוא של דרק פרינס. דרק פרינס בצעירותו היה פילוסוף ואתאיסט שחיפש משמעות לחיים שלו. במלחמת העולם השנייה הוא עזב את אוניברסיטת קיימברידג', שם שימש כפרופסור וגויס לצבא הבריטי. במהלך המלחמה הוא חווה מפגש על-טבעי עם ישוע וחייו השתנו לגמרי. דרק פרינס כתב את העדות שלו בספר שתורגם לאחרונה לעברית ששמו דפים מספר חיי. אני רוצה להציע לכם היום לקרוא את העדות המופלאה הזו של האדם היקר הזה. להזמנת עותק, פשוט שלחו מייל ל-contact@dpi.co.il וציינו את שם הספר דפים מספר חיי ואת שמכם וכתובת למשלוח. תזכרו להתחבר אלינו גם בשידור הבא של הפודקאסט של דרק פרינס ישראל, כשאנחנו ממשיכים לחקור את ארץ ההבטחות של אלוהים.